לא נורא. שבוע הבא. שלום. השבוע תתנחם שלא היה לי זמן. גם אם הייתי אומרת לך, לא היה לי זמן.
תודה. פרק ג' מסכת אבות, משנה ט' אצלי. לא יודע איזו משנה זה אצלכן. פרק ג' משנה ט' בהוצאה של קהתי, זה גם משנה ט', בסדר. רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. שאלות. שאלה
שאלתית,
כן. מה עוד?
ולמה המשך גם קשור להתחלה? למה?
המעשים? כל שמעשיו מרובים מחוכמתו? מה הקשר ליראת חטא? נכון.
מתוך כן, לבנות עליו, אז לא צריך גם להגיד עליו.
נכון. למה צריך להגיד גם את ההפך? כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ברור שאם זה הפוך אז לא מתקיימת. למה צריך להגיד את זה? נכון?
מה הכוונה
ליראת
חטא?
נכון. מה זה יראת חטא? מה ההבדל בין יראת חטא ליראת שמיים? מה עוד?
ובאמת גם מה הכוונה לחוכמה? מה, חוכמה שהוא ארמון שכל או mm-hmm. מה, הוא למד הרבה? מה זה החוכמה?
מה זה חוכמה? נכון.
וגם מה זה קודמת?
נכון. מה זה קודמת? נכון. אז יש לנו כבר שאלות מה זה יראת חטא, מה זה קודמת, מה זה חוכמה, מה זה מתקיימת ולמה אומרים להפך ומה הקשר בין החצי הראשון לחצי השני של המשנה. טוב.
גם מעשים, איזה מעשים?
איזה מעשים? מה המעשים שמדובר כאן? נכון, האם זה מצוות, האם זה... מה זה? נכון. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים להבין שאנחנו לא מבינים את המשנה, זה בסדר. אז אפשר להתחיל. טוב, רבי חנינא בן דוסא זה באמת תנא שאנחנו קצת שמענו עליו. הוא היה תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי מפרק ב', ואומר רב צדוק שקוראים לו חנינא בגלל שהוא אדם שמבין ש כל מה שקורה בעולם זה חנינה מאת השם. הקדוש ברוך הוא חונן את העולם, ובלשון רב צדוק השם חנינה הוא מושאל למי ששפל בעיניו. דיברנו על מידת השפלות, נכון? והוא נוהג במידת ההסתפקות, הוא מכיר שכל מה שממציאים לו מן השמיים הוא הכל רק מצד החנינה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כי הוא חונן אותנו, זה מתנה ולא שמגיע לנו משהו. אם כן, רבי חנינה הוא אדם שהקשר שלו לקדוש ברוך הוא קשר מאוד ישיר. הוא כל כך מחובר לקדוש ברוך הוא עד כדי כך שהנשמה שלו והנפש שלו מחוברות בלי חסימה. דיברנו בשעתו על הכוח של הדיבור, וראינו שהדיבור ומחבר את הנשמה והנפש. היינו שהדיבור הפנימי שיש בתוכנו, מה שאנחנו מדברים בתוכנו, אם הוא דיבור טוב, דיבור טוב הכוונה שאנחנו לא מרוגזים על עצמנו וכועסים על עצמנו ולא מדברים לשון הרע על עצמנו ולא מקללים את עצמנו. אז דיבור כזה, שהוא דיבור טוב, יוצר מצב שמה שאנחנו רוצים באמת, הרצון הכי אמיתי שלנו, יכול להופיע בנפש שלנו, בכוחות שלנו, בכישרונות שלנו. זאת אומרת, היכולת שלנו לגלות את הייעוד שלנו, את המטרה שלנו, את הטוב שבשבילו נולדנו, זה הנשמה שלנו, לגלות את זה בחיים שלנו, זה מותנה בזה שיש לנו כוח לדבר דיבור טוב. אדם שהדיבור שבתוכו הוא דיבור לא טוב, הוא לא מצליח לגלות את הנשמה שלו. אדם שכל הזמן אומר על עצמו דברים רעים, לא שווה, אני לא בסדר, אני לא כך, אני לא ככה, אני לא עושה את זה כמו שצריך, ולא את זה כמו שצריך, חבל שנולדתי. טוב, מי שזה הדיבור הפנימי שלה, הנשמה שלה לא מתגלית. הייעוד שלה, המטרה שלה, הטוב המיוחד שהיא באה לעשות בעולם, לא מופיע. ולכן... סליחה?
לא שומע. זה...
מי שמדבר דיבור לא טוב בעצמו, בוודאי מדבר דיבור לא טוב לאחרים, והוא גורם נזק בעולם, כי כל העולם הזה נברא כדי לאחד. לאחד נשמה וגוף, ולאחד את כולנו. ולכן יש הלכה מפורשת שיש איסור תורה לצער בדיבור. אסור לנו לצער אחרים. זאת אומרת, מי שיש לו כוח לדבר דיבור נקי וטהור, אז הוא מצליח לגלות רצון השם ברצון שלו, בחיים שלו. אמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה, ככה הגמרא מביאה במסכת ברכות, שהיה מתפלל על החולים, והיה אומר, זה חי וזה מת. כשהוא היה מתפלל על חולה, הוא היה יודע מי יחיה ומי ימות. אמרו לו, מניין אתה יודע? מה, אתה הנביא? אמר לא, אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, אם הדיבור שלי זורם כמו שצריך, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. זאת אומרת, הוא נטרף מן העולם, הוא מרגיש את זה בדיבור שלו, כי הדיבור שלו מחבר את הנשמה שלו, שזה חלק אלוקא ממעל שבו, זה רצון השם שבתוכו. הנשמה שלנו זה באמת מה שהשם רוצה מאיתנו. ולכן מי שממש מחובר לנשמה שלו, הוא חי את רצון השם. הוא מסתובב בעולם והוא מרגיש מה השם רוצה. וזה בא לידי ביטוי בדיבור שלו, בחיים שלו. עכשיו, כשהוא רוצה שמישהו יהיה בריא, הוא אומר, בבקשה, הוא מתפלל לשם שהמישהו הזה יהיה בריא, הדיבור שלו לא יוצא טוב. מה הוא מרגיש? שהשם לא רוצה שהוא יהיה בריא. אז הוא יודע להגיד, האיש הזה לא יהיה בריא. כן? זאת אומרת, הוא מרגיש בדיבור, כי הדיבור שלו כל כך נקי, שכשהוא מתפלל, זה פשוט מגלה רצון השם. אדם בעוצמה כל כך גדולה, זה אדם שמצליח לבצע את מה שלמדנו במשנה, כן? עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, אם האדם כל כך רוצה את רצון השם, אז מה שהוא רוצה זה רצון השם. כבר דיברנו על זה, לכן אנחנו לא מעריכים, זה קורה אצל רבי חנינה בן דוסה, תנו רבנן, מעשה במקום אחד שהיה ערוד, יש כאלה שאומרים ערבד, על כל פנים רש"י מסביר שערוד זה מין יצור כלאיים שאנחנו לא מכירים היום, של נחש וצב. לא, לא הערוד המדברי, החמור בר, זה מין יצור דרקוני כזה, טורפני, שהוא מקיש אנשים והורג אותם. יצור כלאיים כזה. הרב קוק אומר שכשמערבבים את העולם בצורה לא נכונה, נולדים מזה נזקים גדולים. הערוד הזה הוא אחד הנזקים, הוא מזיק. אומרת, זה מין יצור שכל מי שפוגש אותו ניזוק מזה. והיה מזיק את הבריות. באו והודיעו לרבי חנינה בן דוסה. אמרו, יש שם אחד יצור כזה שכל מי שמגיע לשם הוא מקיש אותו, פחד ואימה. אמר להם, הראו לי את חורו. איפה הוא? הראו, הנה המחילה שלו. בא ונתן עקבו על פי החור. שם את הרגל שלו שם וחיכה. נו, הערוד הזה ראה עקב, נשך. הקיש אותו, מת על המקום, הערוד. זאת אומרת, כן, ודאי. לקח אותו על הכתף את הנחש צב הזה, והביא אותו לבית המדרש, ואמר לתלמידים, ראו בניי, אין הערוד ממית, אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינה בן דוסה. באמת, זה אדם כל כך טהור, ש... אי אפשר להזיק לו, זאת אומרת, המזיקים בעולם רוצים להזיק לו, הם לא יכולים. הגמרא מספרת שפעם אחת הוא הלך באיזה לילה, ומגיעה מולו המלכה של השדים. לא משנה בדיוק מה זה, אבל זה מזיק רציני, מזיקה רצינית, עם צבא ענק, והיא אומרת לו, תאמין לי, הייתי יכולה להזיק לך, אבל בשמיים שומרים עליך, אני לא יכולה להזיק לך. אז אמר, טוב, אם ככה, אז אני גוזר עליך שתעלמי מן העולם. בוא בבקשה, אל תעשה לי את זה. טוב, אז הוא אמר, אני מבטר לך, ימי רביעי בלילה ולילות שבת, את יכולה להסתובב, שער הזמן אסור לך להסתובב. זה, זה מין אדם כזה שאין לו, באמת, הוא כל כך קשור לרצון השם, שאין, מזיקים בעולם לא יכולים לו, כן? זה הרבי חנינה בן דוסה של המשנה שלנו. מה שהוא רוצה, מופיע במציאות, השם עושה, כן? תנו רבנן, מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, נשיא ישראל. כבר פגשנו אותו. הוא היה כל כך צדיק רבן גמליאל, שבאמת הוא היה יכול להתפלל להשם, שהשם יעשה איזה נס קטן והבן שלו יבריא. שיגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינה בן דוסה לבקש על הבן שלו רחמים. כיוון שראה אותם מתקרבים אליו הביתה, עלה לעלייה, עלה לקומה שנייה, התפלל על הבן של רבן גמליאל, וכשירד משם אמר לתלמידי חכמים שחיכו לו בסלון, אתם יכולים ללכת, הוא עברי. אמרו לו, מה, אתה נביא? אמר, אני לא נביא, אבל אני יודע שאם שגורה תפילתי בפי, אני יודע שהוא מקובל. ישבו וכתבו וכיוונו אותה שעה. כתבו באיזה שעה הוא התפלל, ככה רצו לבדוק אם זה עובד. באו אצל רבן גמליאל, אמר להם רבן גמליאל, טוב, לא עלתם ולא החסרתם, אתם לא עשיתם כלום. למה? כי הבן כבר עברי. שאלו, באיזה שעה? בדיוק בשעה שרבי חנינה התפלל. טוב, בדיוק באותה שעה הוא התיישב הבן וביקש לשתות מים. זאת אומרת, רבי חנינה הוא מין אדם כזה שבאמת... העולם הזה הוא כל כך מגלה רצון השם דרכו כעבד לפני המלך אומרים. חז"ל אומרים שהרב שלו, רבן יוחנן בן זכאי, גם כן חלה בן שלו, והוא אמר לתלמיד שלו, לחנינה, חנינה בני, בקש עליו רחמים ויחיה, הניח ראשו בן ברכיו, וביקש עליו רחמים. הביטוי הניח ראשו בן ברכיו הוא מאוד מעניין, צריך פעם ללמוד אותו. וחיה, והבן עברי. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. אומר, אם אני הייתי כל היום, לא היה עוזר כלום. רבי חנינה, שתי שניות, מבקר, ריבונו של עולם שיהיה בריא, הוא בריא. אשתו של רבן יוחנן בן זכאי נעלבה קצת. מה זה... רבי יוחנן בן זכאי, אמרה לו אשתו, וכי חנינה גדול ממך? קצת מפריע לה. אמר לה, לא, 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 אני יודע בדיוק מה אני שווה. אבל הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. העבד בא, נכנס, יוצא, מדבר עם המלך, כי אמו חברים, השר זה טקס שלם, זה יש ריחוק. אז הוא שר, אבל רבי חנינה הוא... בן בית אצל ריבונו של עולם. עד כדי כך שמספרת הגמרא במסכת יומא, הרי כהן גדול ביום הכיפורים מתפלל תפילה קצרה, ובין השאר הוא אומר שמה שלא תתקבל לפניך תפילת עוברי דרכים, שהשנה הזאת תהיה גשומה, שירד גשם, ואם תקוע בדרך הזה מישהו ואומר ריבונו של עולם הוא יורד גשם שיפסיק, אל תקשיב לו. זה הכהן הגדול מתפלל בבית המקדש ביום הכיפורים. רבי חנינה בן דוסה, אבא כאזיל באורחה, היה הולך בדרך, שד המיטרה עלי, התחיל לרדת עליו גשם, אמר ריבונו של עולם כל העולם כולו בנחת וחנינה בצער, כולם בבית עושים חיים ולי קר ויורד עליי גשם, הפסיק הגשם, פסק מיטרה. כי אתה לביתה, כשהוא הגיע הביתה אמר ריבונו של עולם כל העולם כולו בצער וחנינה בנחת, אתה מיטרה, יורד הגשם. אומרים חכמים, מה מועילה התפילה של הכהן גדול לגבי חנינה בן דוסה? זאת אומרת, עוצמה כל כך גדולה, זה אדם שכל מה שהוא רוצה זה טובת העולם. כל מה שרבי חנינה בן דוסה רוצה זה שהאור האלוקי, שהטוב האלוקי יופיע. הוא מגיע לדרגה שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כי הטוב האלוקי עובר דרכו. אין באישיות של רבי חנינה רסיס של אנוכיות. הוא אדם שכל כולו להטיב לעולם. עד כדי כך שמספרת הגמרא בתענית, אמר רבי יהודה אמר רב, בכל יום ויום יוצאת בת קול ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. כל השפע שיורד לעולם זה בזכות הנשמה של רבי חנינה. וחנינה בני דיו בשני ליטר חרובים בשבוע. בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. הוא אוכל קצת חרובים, זה מספיק לו. זהו, זה האיש, זה רבי חנינה. הגמרא מספרת שאשתו, תחשבו איזה אישה צדיקה הייתה לו, כי אם הוא כזה זה בזכות אשתו. אב הרגיל הדווית הוא למייך מתנור הכל מעלי דשבתא. היא הייתה רגילה לחמם את התנור כל ערב שבת, ושדיה אקטרתה, והייתה שמה בתנור גחלים, כי לא היה לה בבית קמח, משום כיסופה. ככה, כל השכנים יש, רואים מהערובות יוצא השן, כי הם עופות לשבת כולן. היא, אין לה מה לאפות לשבת, אוכלים קו חרובים, נכון? אבל האח שיבבתה, הייתה לה שכנה אחת, בישתה, קצת מרשעת, אמרה השכנה הזאת, מכדי ידענה דלית לה ולא מידה, מה, אני לא יודעת שאין להם כלום בבית, אני יודעת שאין להם שום דבר. מה זה כל האשן הזה שיוצא שם? אז היא רצה, נכנסה שם, דפקה בדלת, טרפה הבבה, דפקה בדלת, אשתו של רבי חנינה, שמה שדופקים בדלת, היא התביישה, היא אמרה, היא תגיד, תיכנס, תראה ש... אמרה, אני לא בעסק. עלתה לקומה שנייה שם. איילה לאינדרונה נכנסה לחדר, התעביד לניסה, כנראה הייתה גם קצת חצופה, לא פותחים לה, אז היא נכנסת. אז היא נכנסה, והיא רואה את התנור מלא לחמה, ואגנה מלא לישה, ויש שם כלי גדול מלא בצק. אז היא צעקה, פלניטה, פלניטה, הייתי מסה, תביא את המרדל, הוציא את הלחם שלא יישרף. אמרה, כן, כן, אני כבר מביאה. כאילו, מובן, ברור. מפני שמלומדת בניסים. לא התרגשה. אמרה, בסדר, נכון, יש... ברוך אתה. אז בסוף אשתו ככה אומרת לרבי חנינה, תשמע, בכל זאת, זה קצת מצער, אה? לחיות ככה, בסדר, אתה צדיק וזה, בסדר, אבל אולי כדאי שיהיה לנו מה לאכול בשבת. עד אימת ניזל ונצטער כולאי, עד מתי נצטער כל כך? הוא תמים כזה, אומר, אז מה את מציעה? מה? פשוט, היא מכירה את בעלה. ביי רחמי, דניתבו לך, מידי, תתפלל שנקבל. אין בעיה, אז מה, את רוצה שנתפלל שיהיה לנו, כן? בא רחמי, יצאה כמין פיסת יד ויהבו לחד קרא דפטורא דדאבה. יצאה פיסת יד מן השמיים עם איזה רגל מזהב, כמה קילו טובים של זהב. יש להם עכשיו כסף, עד סוף החיים אפשר לקנות וילה, מסודר. חזיה בחלמה נראה להם בחלום עתידי צדיקי בעולם הבא. הוא יושב עם אשתו, הרי ברור, בעולם הבא ממשיכים, נכון? אז הוא יושב עם אשתו, וכל הצדיקים יש להם שולחן עם שלוש רגליים, ולא ולאשתו רק שתיים. אז הוא שאל אותה, את רוצה שבעולם הבא יהיה לנו שולחן כזה? אמרה, לא, תתפלל שיקחו את זה חזרה. בא רחמי, התפלל, באה פיסת יד, לקחה את ה... וחזל אומרים, הנס האחרון יותר גדול מן הראשון. בכלל, שלוקחים מכאן משהו לעולם הבא. רבי חנינה הוא מין אדם, הוא רואים, אדם מאוד פשוט. צריך, מה, צריך זהב? יוזר. הוא חי, חיים כל כך פשוטים מתוך קשר לרצון השם. עליו מסופר שיום אחד הבת שלו בליל שבת הדליקה נרות שבת, ואז הוא רואה שהיא ככה עם פנים עצובות קצת, אמר לה, מה קרה? אז היא אומרת, שפכתי לנר, שפכתי חומץ במקום שמן, התבלבלתי. הוא אומר לה, מה אכפת לך? כאילו, מה, על זה צריך להיות עצובים? מי שאמר לה שמן, היא אומר לה חומץ, והיא לא. ולא רק, הוא דלה כל השבת. זאת אומרת, זה רבי חנינה, כן? זה מין... הסיפור שמלמד על הצדקות שלו אולי כמעט יותר מהכל, והסיפור המפורסם, היו לו עיזים לרבי חנינה. הוא היה מיליונר, נכון? והשכנים באו ואמרו, העיזים שלנו, העיזים שלך אוכלות לנו את העצים, את העשב, הן גורמות לנו נזקים. עכשיו רבי חנינה לא מאמין שזה יכול להיות. למה? כי הוא יודע שזה העיזים שהוא מגדל. העיזים שהוא מגדל לא יכולות להזיק, הן צדיקות. ברור, היה לו חמור שגנבו לו אותו פעם. את החמור, גנבו. החמור לא הסכים לאכול ולשתות, כי זה לא היה מאוסר. ראו שהוא ימות, החזיר אותו הביתה, הוא אמר, תביאו לו מהר אוכל, הוא ימות מרעב, אם לא עכשיו, זה בעלי חיים שלו צדיקים, אז מה העיזים האלה יזיקו? אז הוא אמר לשכנים, אתם יודעים מה, אם העיזים שלי מזיקות, דובים יאכלו אותם. ואם לא, אז כל עז תצא מהיער כשעל הקרן שלה תקוע דוב. זה מה שהיה. והגמרא שואלת, מאיפה היו לו עיזים? הרי לא היה לו מה לאכול אפילו, אז מאיפה עיזים? הוא יכול לחלוב, לאכול מלא חלב, גבינה וזה. אז חוץ זה שחזל אמרו שלא מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אז אמר רב פנחס, מעשה ועבר אדם אחד, עבר שם ברחוב, והוא שכח, הוא הניח שם ליד הבית של רבי חנינה, תרנגולת, ואשתו יוצאת, היא רואה תרנגולת, יש פה תרנגולת, מה עושים? השבת אבדה. אז מה לעשות? קחי, תני לה לאכול, לשתות משהו, מתחילה להטיל ביצים, אפשר להשתמש? לא, זה לא שלנו. טוב, מתחילים ביצים, אפרוחים, עוד אפרוחים, לול שלם, הוא אסור לאכול מזה, הוא לא נוגע בזה, אין להם מה לאכול, אין לה אפילו קמח בבית, לא נוגעים בתרנגולים, בביצים, טוב, יותר מדי תרנגולים, זה עושה הרבה רעש, זה מצער, מחר את כל הלול וקנה עיזים, עכשיו יש לו כבר עדר עיזים. יום אחד עבר שם האדם שעבדו ממנו התרנגולים, הוא נזכר, היי, שכחתי פה תרנגול, שואל, מישהו אולי מצא את זה? ואז שמע רבי חנינה, אמר לך, יש לך איזה סימן? אמר, כן, קשור, איזה חוט כזה. בוא, קח את העדר. תן לו את כל העדר, יצא עם עדר שלם. זה העיזים של רבי חנינה. איש צדיק כזה, כל כך, כל עניינו זה רק להטיב לזולת, ואומרת המשנה במסכת סוטה, משמת רבי חנינה בן דוסה, בטלו, איך נגדיר אותו? מה השם הכי מתאים לו? אנשי מעשה. זה רבי חנינה בן דוסה. הוא מעשי. כאילו היינו אומרים רחפן גמור כזה, חי בשמיים. כל מה שהוא רצה הופיע בחיים שלו. ולכן הוא זה שאומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אומר בעל עקדת יצחק, רבי יצחק ארמה, שההבנה הבסיסית במשנה, אפשר היה לחשוב שהחוכמה זה סוג של השכלה. זאת אומרת, אני נגיד נותן שיעור, דברים חכמים אולי, כן? דברי חוכמה. מתקיים או לא מתקיים, אומר בעל העקדה, הכוונה, האם משהו אומר, דברי חוכמה שלו, האם זה משפיע בעולם? האם זה מתקיים בעולם, מה שהוא חושב או אומר? אפשר לומר, חוכמתו מתקיימת בבחינת מי ששומע, לפי שהדברים היוצאים מפי האומרים מעט ועושים הרבה, מתקיימים. רבי חנינה, מה שהוא אומר משפיע על מי שמקשיב לו, על מי ששומע. אבל מי שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, הוא סוג של פילוסוף כזה. הוא יכול לתת שיעור, קורס שלם באתיקה ומידות ומוסר ואיך צריך להתנהג. אבל זה לא קשור אליו בכלל. הוא לא חי את זה. זה קורס בפילוסופיה, זה הכל. אז זה לא באמת משפיע על התלמידים שלו. התלמידים שלו לא הופכים להיות אנשים יותר טובים בגלל זה. הם סך הכל כותבים במכתבת, במחברת, ומקבלים דוקטורט. בסדר. גם הדוקטורים האלה לא בטוח שהחוכמה שלהם תשפיע. היא פשוט, הם ימשיכו להעביר לתלמידים שלהם חוכמה שהיא לא קיימת באמת. אין לה קיום מעשי. לעומת זאת, מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, החוכמה שלו מתקיימת למעשה. יש ביטוי מעשי לחוכמה. אז כבר אנחנו רואים שהחוכמה, אפשר להבין אותה באמת כסוג של ידע. כן? השאלה אם הידע שאנחנו יודעים, וכולנו יודעים המון, אם הידע הזה מופיע בחיים שלנו. זה מאוד מפורסם שההורים מיידעים את הילדים שלהם שאסור לשקר. אבל פה ושם, ההורים בעצמם אומרים לילדים לשקר. תגיד שאני לא בבית, אני לא נמצא בטלפון, אני לא יכול. הילדים רואים שההורים לא תמיד. אז הם מבינים שבאמת לא לשקר, זה לא בדיוק מדויק, הידע הזה. אז זה לא מתקיים. זאת אומרת, הידיעות שאנחנו יודעים על המון דברים, לא בטוח שזה משפיע על החיים שלנו. כי מי שלימד אותנו אולי לא היה לו יראת חטא מספיק גדולה, או הייתה לו יראת חטא רק שהיא לא קדמה לחוכמה. מה זה הביטוי קודם? מה זה יראת חטא קודמת לחוכמה? מה זה? צריך ללמוד יראת חטא 8 שנים ורק אחרי זה להתחיל ללמוד דברים אחרים? מה זה הביטוי קודמת? אומר בעל הכתב סופר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, מה הכוונה? אומר, זה המצב הזה של קודמת לחוכמה, זה תחושה נפשית. זה לא קדימה בזמן. הוא אומר, השאלה, באיזה מקום האדם מונח כשהוא לומד? אם אדם אומר לעצמו, רק מה שאני מבין, זה מה שאני עושה. זה אחד שחוכמתו קודמת ליראת חטאו. הוא מחזיק מעצמו, הוא כאילו רק מה שאני תופס והשתכנעתי ושכנעת אותי, אני מקיים. אין חוכמתו מתקיימת. העולם הזה מורכב מדי ומסובך מדי, אפילו הדוגמה שהבאנו קודם. לשקר זה טוב, כולם יודעים שלא. אבל כשנתחיל להתפלסף בזה, נראה שזה נורא מסובך. חיילים שואלים אותי, אז אם המפקד שואל משהו להגיד, לא להגיד, יש מלא, ואומרים לי, מי שלא משקר בצבא, הלך עליו. הוא נשאר שבת. אז כולם משקרים, וכולם יודעים, והמפקדים משקרים, והתחילים אומר, סליחה, אסור לשקר. נכון, אסור לשקר. זה מסובך. מה ההגדרה של זה? מי שאומר, אני לא תמיד מבין הכל בשכל, אבל אם כתוב שאסור לשקר, אני לא משקר. כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, כלל מונח אצלו. זה מין פשטות רבי חנינה כזאת. פשטות כזאת, בלי סיבוכים. לירא את השם, לשמור מצוותיו, גם אם זה לא מובן בשכלו. הוא מקיים הכל קודם שמתחכם בו. הוא לא מסתפק לעשות, לא לעשות, רגע, לא בטוח, לשמור שבת. קודם תסביר לי בדיוק למה לשמור שבת, ולמה בדיוק צריך לעשות קידוש, ותשכנע אותי ששתי חלות זה דווקא... קודם כל, אני מקבל פה שיש ריבונו של עולם שאמר לנו משהו, ואם הוא אמר, זה בסדר. אז אחד כזה, חוכמתו מתקיימת. הוא גם יבין בסוף. אומר הכתב סופר. אומרת, מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, בסופו של דבר יבין הכל לאשורו. אבל כל שאין יראת חטאו קודמת, אלא קודם הוא רוצה להבין הכל, ואז הוא יעשה, אינו יוצא בשלום, כמו אלישע בן אבויה. הוא אחר, הוא בסוף פרש מהכל. אז הקדימה היא לא קדימה זמנית, היא קדימה נפשית. שלמה המלך אומר, כל זאת ניסיתי וחוכמה, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. על שלמה נאמר שהוא היה חכם באדם. אבל הוא בעצמו אומר, יש דברים שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שהוא ברא. למה הוא ברא את זה כך שאם אני עכשיו שופך את זה, זה יישפך? הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את העולם שאם אני שופך מים נהיית פה גולת מים ששטה באוויר? הוא יכול, הראיה שזה קורה בחלל. זאת אומרת, זה כן יכול להיות. הקדוש ברוך הוא החליט שאנחנו נהיה מונחים על כדור הארץ עם מין כוח כזה שאנחנו קוראים לו כוח המשיכה. הוא היה יכול לברוא פטנט אחר? בטוח. הקדוש ברוך הוא החליט. מה, אנחנו מבינים את המחשבות של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לימד אותנו שדברים מסוימים הם טובים ואחרים לא, כי ככה הוא ברא את העולם בהחלטה שלו. אנחנו לא תמיד מבינים את החוכמה האלוקית. ולכן אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. כן? יש איזה משהו בהתנהלות היומיומית שלנו שכשאנחנו מכילה קצת גאוותנים, אז נדמה לנו שאם אני לא מבין משהו, זה... אין לזה קיום, אין לזה ערך. לא נכון. זה מה שאמר הכתב סופר. אם אדם מבין שהוא לא מבין, הוא מתחיל לעשות, וקורה דבר מעניין, כשמתחילים לעשות, מתחילים לחיות את מה שאנחנו יודעים, אנחנו מתחילים להבין גם. קורה לנו משהו בתוכנו. מי שחי את הנוכחות האלוקית בחיים שלו, זאת אומרת, אלוקים איתו, הוא לא, בלי פלסף, זאת אומרת, רגע, תוכיח לי שיש אלוקים, תביא לי שלוש הוכחות מהרמב״ם, שתי הוכחות מרס"ג, הוכחה מרבי יהודה הלוי, עכשיו השתכנעתי שיש אלוקים, טוב, עכשיו תוכיח לי שמתן תורה היה, רגע, יש אנשים שהנוכחות האלוקית פשוט ברורה להם, יש אלוקים, נמצא איתנו כאן עכשיו בבית המדרש, פה יש עכשיו ריבונו של עולם, הוא אפילו מקשיב למה שאני אומר, הוא אומר, איזה שטויות הוא מדבר. טוב, בסדר, אני מתנצל, זה מה שאני מסוגל, אני מנסה. אז, אבל ריבונו של עולם איתנו כאן עכשיו, ממש. בסדר? זה התחושה הזאת נקראת יראת חטא. למה? מה ההבדל בין יראת עונש ליראת חטא? יראת עונש זה מישהו שאלוקים לא נמצא איתו. אבל הוא אומר, אם אני אשפוך זה יתלכלך וזה, טוב, אני לא שופך, זה יראת עונש. אני מבין שיש בעולם הזה תוצאות. אתה עושה ככה, קורה ככה. אתה עושה ככה, קורה משהו אחר. יש דברים שגורמים לדברים טובים, דברים שגורמים לדברים לא טובים. הוא חי למה שנקרא משתלם, פרקטי. זה אדם פרקטי, זה אדם שהרמה שלו היא הרמה של הנפש. הוא חי בדרגה אגואיסטית. אני עושה מה שמשתלם. לא כדאי להכניס יד לאש, כי נשרפים, לא מכניס. מה עם אלוקים? לא מעניין אותי. אני לא קשור לאלוקים, אני קשור לאיך העולם מתנהל. זה יראת עונש. יראת חטא זה מישהו שאומר, השיקולים שלי הם לא מה התוצאות. השיקולים שלי זה מי אמר את זה שלא לעשות את זה. ריבונו של עולם אמר לא לעשות את זה, זה מה שחשוב לי. לא בגלל שזה כן רע, לא רע, כן נכון. אם ריבונו של עולם אמר, אני לא עושה את זה, זה לא נכון לחיות ככה. כן? זה אדם שהנוכחות האלוקית נמצאת בחייו, הוא פשוט חי את ה... הקשר לריבונו של עולם. ככה מביא בעל ספר פנים יפות, הוא אומר שהאדם שיש לו יראת חטא, לא יראת עונש, זה אדם שהוא מחבר בעצם את הבורא לבריאה. זה דומה לדיבור של רבי חנינה. רבי חנינה מונח שם. הוא נמצא בדרגה כזאת שהוא כל הזמן בפשטות מאוד גדולה מגלה את החוכמה בתוך החיים, את רצון השם בתוך המציאות. ולכן הוא גם עושה ניסים, אבל הניסים הם תוצאה טבעית כזאת. זה לא איזה... מי שרוצה דברים נעלים ונשגבים, זה נקרא אדם חכם. אדם חכם זה אדם שיודע לזהות מטרה, שיודע לזהות כיוון, יודע לזהות את הייעוד של הדבר. האדם החכם זה אדם שיש לו כוח להבין את המה. חוכמה זה הכוח להבין מה, מהות. כולנו חכמים קצת. מה הכוונה? כולנו יכולים להיות במדרגה שאנחנו רוצים דברים. לרצות זה להגיע ליעד. כן? אז אדם רוצה שעכשיו אפשר להכניס כאן כל מה שאנחנו רוצים. ישאלו אותנו מה אתם רוצים, נכניס שם. כל זה חוכמה. אחרי זה, איך מגיעים למה שרוצים? זה בינה. היכולת להבין איך לממש את הדרך הזאת, איך להגיע למה שרוצים, זה בינה. בפועל לעשות את זה, זה נקרא דעת. זה היכולת שלי כבר לממש בפועל. בסדר? אז כל מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. החוכמה זה באמת הרצון האמיתי שלי. ולכן כתוב חוכמתו. לא כתוב כל שיראת חטא קודמת לחוכמה, אלא לחוכמה שלי. מה הכוונה החוכמה שלי? זה הייעוד שלי. זה הרצון האמיתי שלי. זה הרצונות, זה הסיבה שבגללה נולדתי. למה כל אחד מאיתנו נולד? כי אלוקים רצה שהוא יעשה טוב מיוחד בעולם. דרך החיוכים שלו והמעשים שלו וההתנהגות שלו והכישרונות שלו. זה החוכמה שלו, לגלות את רצון השם בחייו. אם יש לו יראת חטא, יש נוכחות אלוקית בחיים שלו, הוא יכול לגלות את הרצון האמיתי שלו. זאת הנשמה שלו, בנפש שלו, בחיים שלו. חוכמתו שלו מתקיימת, יש לה קיום, אבל מי שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, הוא מלא אידיאלים, יש לו אידיאלים בלי סוף, הוא יודע להגיד מה נכון ומה לא נכון ומה צריך להיות ומה לא צריך להיות, הוא אפילו אומר מה הוא צריך לעשות, אין לו יראת חטא, אין חוכמתו שלו מתקיימת, ואין מצב שאפשר להגיד, טוב, קצת מזה, קצת מזה. לא, זה מאוד חד משמעי. זה לא, היינו יכולים לחשוב, אם היה כתוב הכל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, אבל אולי גם אם זה שווה, או לא. כל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת, זה אומר שבחיים הוא חי את ה... אידיאלים שלו בדרגה ממש מצוינת, אבל אין לו יראת חטא. אין לו חיבור למציאות המעשית, לנפש שלו. על דרך זו, המשך המשנה, דרך אגב, יראת החטא מובילה לדרגה של יראת הרוממות. יראת הרוממות זה החוכמה. יראת הרוממות זה הדבקות בבורא. זה הרצון לעשות רצון השם. אם כן, רבי חנינא חי בדרגה של יראת חטא, ומתוך כך הוא מחובר ליראת הרוממות. הוא פשוט דבק בבורא. הוא חי כל הזמן את רצון השם למעשה, במציאות המעשית. לכן אצלו ניסים זה מובן. רצון השם מופיע דרכו לתוך המציאות, ומה שהשם רוצה הרי ברא את המציאות, מחולל את המציאות. ולכן יראת חטא למעשה מאפשרת לאדם להיפגש עם תכלית חייו, עם רצונו האמיתי. ומתוך כך הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת, זה דרגה יותר פרקטית, נכון? יראת חטא אמרנו זה באמצע, בין הקיום המעשי לבין האידיאל שלנו. עכשיו הוא אומר, גם בפרקטיקה צריך לדעת להכין כלים. מה הכוונה? הוא אומר, אם מישהו יודע לדבר גבוהה גבוהה על כל מיני דברים, אבל במעשים היומיומיים שלו אין לזה שום ביטוי, הוא בכלל לא עושה שום דבר, אז זה לא יעזור. צריך שהמעשים יהיו מרובים מהחוכמה. וזה מחזיר אותנו למה שלמדנו קודם. לא כל מה שאנחנו עושים זה חייב לבוא מתוך שהבנו לעומק. אם ריבונו של עולם אמר שכדי להיות יהודי מתאים לנו להניח תפילין, אז גם אם אני לא מבין מה זה הקוביות השחורות האלה ולמה דווקא זה, תניח תפילין. ואם ריבונו של עולם אמר שלדבר לשון הרע זה לא נכון, אז לא לדבר לשון הרע. לא, בטח, זה אם אלוקים היה מסכים. לא. אמר לא לדבר לשון הרע, לא מדברים. זאת אדם שהוא קודם כל חי את הפרקטיקה נגיד. מעשיו הם בעצם מהווים כלי קיבול לחוכמתו. הרי מה זה חוכמתו? מה זה החוכמה של האדם? זה הרצון האמיתי שלו לעשות טוב בעולם. איך הוא יעשה טוב בעולם? דרך מה שהוא עושה. זה מעשים. עכשיו, מי שאין לו כלים, אין לו כלי אומנות, המדרש מביא בעבוד רבי נתן, שמי שיש לו חוכמה ואין לו עירת חטא, זה כמו מישהו שהוא אומן בלי כלי עבודה. הוא בטוח רוצה לתקן לי את המכונית, רק אין לו כלים. תודה רבה, הוא לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה. כדי לעשות צריך כלי עבודה. עוד יותר במעשים. זאת אומרת, כדי להצליח לגלות את הטוב האמיתי שבאנו לעשות בעולם, אנחנו זקוקים למעשים. והמעשים קודמים זה לא קדימה זמנית דווקא, כמו בעירת חטא, אלא זה תחושה נפשית, שמה שאני לומד צריך להיות לזה ערך מעשי, ביטוי מעשי. זאת אומרת, אם אני עכשיו לומד משהו על רבי חנינא בן דוסא, אני שואל את עצמי, איפה זה בא לידי ביטוי? במעשים שלי, בחיים שלי. זהו. עכשיו המעשים קודמים לחוכמה. עכשיו יש סיכוי שהחוכמה תתקיים. הסברנו שיש שלוש דרגות. עירת עונש, עירת חטא ועירת הרוממות. עירת עונש זה אדם שמבין שלמה שקורה בעולם יש השלכות מעשיות, יש תוצאות. זאת אומרת, הסברנו שאם מישהו שופך את זה, אז זה נשפח, והוא לא רוצה שישפך, כי זה מלכלך, אז הוא לא שופך. הוא לא חושב שריבונו של עולם אמר שלא טוב להטריח את הגבאים וספונג'ה וזה, כי זה מזיק למישהו. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשיקולים שלו, אלא התוצאות. זה אדם אגואיסט, כן? עירת עונש זה נובע מזה שאני דואג לעצמי. עירת חטא זה נובע מזה שאני מודע לנוכחות האלוקית, ומבין שאם אלוקים אמר, אני עושה או לא עושה, לא בגלל התוצאות, אלא כי מי שאמר את זה זה ריבונו של עולם. זה אדם שחי את הנוכחות האלוקית בחיים שלו.
ומי שהולך לפי אידיאלים ואין לו חיבור למציאות המעשה, הייתי רוצה להבין את זה.
יש אנשים שהם יכולים לדבר גבוהה גבוהה על רעיונות, אידיאלים, אבל זה לא בא לידי ביטוי מעשי, לא אצל התלמידים שלהם ולא בחיים שלהם. כן, יכול להיות שיש להם גם רצונות גדולים ונעלים, הם רוצים לשנות את העולם ושלא יהיו חולים ושלא יהיו זה ושלא ימותו, הכל מצוין, רצונות. איפה זה מתקיים? זה יתקיים אם תהיה לו יראת חטא. לכן אצל רבי חנינא בן דוסא, כשהוא רוצה שמישהו יהיה בריא, לא, אני רוצה שהוא יהיה בריא, זה מתקיים, הוא באמת מבריא, הוא באמת מצליח לגרום לאנשים להבריא. או כשיש דברים רעים, הוא לא אומר, אני ממש לא רוצה שיהיו בעולם בעיות ומזיקים. הוא רוצה, וזה מתקיים. המזיק הזה נעלם. זאת אומרת, לרבי חנינא בן דוסא, יש עבורנו לימוד מאוד חשוב, שצריך לחיות את מה שאנחנו לומדים, צריך לחיות את מה שאנחנו רוצים, וצריך שהחיות הזאת תבוא לידי ביטוי בשני דברים. אחד, בנוכחות האלוקית בחיים שלנו. שתיים, ברצון שלנו להיות אנשי מעשה. זה מה שרבי חנינא בן דוסא היה. שלא נהיה כאלה פטפטנים ויודעים להעביר שיעורים. אלא שנדע להיות אנשי מעשה. איפה זה בא לידי ביטוי? בבית שלנו, בהתנהגות שלנו, בחיים שלנו. מתוך כך שיעורי בית, משנה הבאה, הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. מה זה קשור? אז זה נקודה למחשבה. צהריים טובים.
תודה רבה.